בדף 334 בהלכות ברכות הראייה ושאר ברכות פרטיות. דיברנו על קדושת ארץ ישראל, אנחנו בהלכה א', שמונה שורות לפני הסוף של התור הראשון. כי עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך מירושלים ובית המקדש נקראים שלום. כי ירושלים נקראת על שם יראה שלום. כן?
ירושלם.
ירושלם, יראה ושלום. מי קרא לה יראה?
אברהם.
מי קרא לה שלום?
שלמה.
אבי מלך. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כמו שכתוב, סליחה, מלכי צדק. מלכי צדק מלך שלם. היא ירושלים. ואברהם קרא לה יראה בהר המוריה כשעקדת יצחק. וכן בית המקדש נקרא סוכת שלום. ומשם נמשך כל קדושת ארץ ישראל, שנקראת ארץ החיים, שהוא בחינת שלום. כלומר, ארץ החיים, הכינוי של ארץ ישראל, נובע מן העובדה שהיא בעצם שלמה. כי כל פעם שאנחנו מדברים על חיים, אנחנו חייבים לדבר על שלמות. כלומר, כל מדרגה שאינה שלמה, אינה בגדר של חיים. למרות שאנחנו רואים שהדמות חיה לכאורה, היא איננה חיה, אלא אם כן היא במצב של שלמות. חיים אמיתיים דורשים שלמות. חיים שאינם שלמים הם בעצם חיים מחולקים, וברגע שיש מחלוקת, שיש חילוק, אז האחדות הזאת מתפרדת, נפרדת, והופכת להיות אלמנטים קטנים של חיים, אבל שאינם בהרמוניות אחת, ולכן זה לא נקרא חיים. לכן הרשע, התכונה הראשונית שלו, הבסיסית שלו, זה אלמא דפירודה, עולם הפירוד. זאת אומרת, הוא נמצא בחילוק, בהתפרצות כל המדרגות, כל מדרגה ממנו אינה נשלטת על ידי ההרמוניה של השלמות, ולכן הוא נקרא רשע. רשע זה ראשי תיבות, רצון של עצמו. זאת אומרת, כל פרט באדם הזה עושה מה שבא לו. זה הכוח של הרשע. כלומר, זה כוח שלילי, שבעצם מפזר את כל הכוחות של הנפש, והאדם הזה נמצא בפיזור. אז כל כוח בעצם קורא לו, ואומר לו, תעשה את זה, והכוח השני אומר לו, תעשה את זה, כן? זה נקרא בעברית מודרנית, בא לי. כן, בא לי לאכול, בא לי לשתות, אין שום שליטה על האורגניות השלמה, אלא כל כוח בפני עצמו פועל כאילו מנותק מהשאר. לכן ארץ ישראל היא ארץ החיים, למה? היא בחינת שלמות.
אפשר לקחת את זה לגלובלי יותר, לחיבור של כולנו?
כן, בוודאי. ברגע שהעם אינו מגלה את עצמותו כעם, אז הוא נקרא בגלות. זה הסוד של הגלות. הגלות זה בעצם הכוח של הפיזור.
לא, אני אומר אפילו יותר רחוק, שכאילו האדם הראשון הוא השלם ואנחנו החלקים שלו.
כן, בוודאי. בוודאי שאנחנו החלקים, אבל אני לא מדבר על זה. להיות החלקים של האדם הראשון זה נורמלי, כי זה התפרטות של האדם. צריך לשים דגש, לשים לב, שאני לא מדבר על התפרטות. התפרטות זה בריא. אני מדבר כאן על פיזור. זה משהו אחר. התפרטות זה בריא. אני שלמות אחת, אבל אני מתפרט לאיברים. זה בסדר גמור. אני חייב להתפרט. כי אני לא יכול לעבוד בשלמות אחת בלי שכל פרט יעשה את שלו. אני צריך לכבד את הפרטים, וזה נורמלי, וזה בהחלט בסדר. אז התפרטות זה לא גלות. כאן אני מדבר על פיזור. אז אדם הראשון שהתפרט לפרטים זה בסדר גמור. אבל זה שאנחנו עם אחד אבל מפוזר, זה כבר בעיה. בסדר? עם צריך להתפרט לפרטים, זה בסדר, אני פרט מהאומה, זה בסדר גמור, זה לא חטא. במיוחד כשאני כפרט חי לפי המנגנון של האומה שלי. כמה שאני קרוב למנגנון הבסיסי של האומה שלי, אני בריא יותר, ואני מבריא יותר את אומתי. לעומת זאת, כשאני חז ושלום יוצא, פורש, מוציא את עצמי חז ושלום מהכלל, זה כבר בעיה. זה חז ושלום שכל תא בגוף לא שם לב למכלול, וכאילו יש לו חיים משלו שהם לא מקושרים בכלל, הם בניתוק טוטלי מהאורגניות השלמה הזאת. לכן זה צריך להיזהר. אז מלכי צדק קרא לירושלים בשם שלם, אברהם קרא לירושלים בשם יראה, ולכן יש כאן ירושלם, יראה ושלמות. וכן בית המקדש נקרא סוכת שלום, ומשם נמשך כל קדושת ארץ ישראל, כלומר הקדושה יוצאת מנקודת השתייה, של אבן השתייה, ומתפשטת. לא אמרתי מתפזרת, כן? מתפשטת, וזה בסדר, לכל גבולה של ארץ ישראל, ומארץ ישראל לעולם כולו. ולכן ארץ ישראל, מהקדושה הזאת, כן, אפשר לומר שהיא שלמה. דבר שהוא קדוש, דבר שהוא בחיים, זה בעצם הבניין האמיתי. בגלל שהקודש שורה על כל המדרגות. ולכן כל ארץ ישראל היא בגדר של ארץ הקודש. ארצו של קודשה בריחו. ארץ של הקודש. לא ארץ הקדושה. כן? זה אצל הגויים. הולי לנד. אנחנו לא ארץ הקדושה. אנחנו ארץ של הקודש. ארצו של הקודש. והקודש כמובן זה קודשה בריחו. אז אנחנו הארץ, ארץ ישראל נקראת ארץ של הקודש. כמו שירושלים זה לא עיר הקדושה, זה עיר הקודש. וכמו שהעברית היא לא לשון קדושה, אלא לשון הקודש. צריך מאוד מאוד לדייק במונחים, אם לא, אז אנחנו נופלים לחלות. ארץ הקדושה זה ארץ שחלה עליה הקדושה. אז אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על ארץ הקודש, הארץ ששייכת, שיש לה שייכות, כי קשור אל הקודש. זה משהו אחר. כמו שכתוב, בריתי הייתה איתו, החיים והשלום. ברגע שהקדוש ברוך הוא קשור, אז יש חיים ויש שלום. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא קשור? בעברית, תנכית, קשור, פירושו ברוך. כשאני אומר ברוך, אני לא בא לברך, אני בא להבריך. כלומר, להראות את הקשר שקיים. ברוך אתה השם, זאת אינפורמציה. זאת אומרת, קשור אתה השם. למה? לעולם שלך, אתה מלך העולם. ברוך אתה השם, אלוהינו, אתה קשור אלינו. כן, ברוך קשור. מלך העולם, אתה מולך ושולט על כל העולם. אשר קידש אותנו, אשר קידשנו במצוותיו, כמו שאיש מקדש אישה, וציוונו לעשות 1, 2, 3. בסדר? אז תמיד כשאתם אומרים ברוך אתה, לא לחשוב שאתם מברכים את השם. אנחנו יכולים לברך את הקדוש ברוך הוא. הוא מברך אותנו. אז מה זה ברוך אתה? קשור אתה. בסדר? אני יודע שאתה קשור אליי. אני יודע שאין לי מציאות, אין לי הוויה בלי ההוויה שלך.
כמו להגיד
תודה לך.
תודה לך.
ברוך אתה.
כן.
אני רוצה להגיד ברוך אתה.
כן.
אתה מבורך. כמו שאני אומר לך תודה לך.
כן.
המשך הברכה. ברוך אתה השם אלוקינו. תודה לך השם אלוקינו.
זה לא תודה, כי תודה זה עדיין רחוק. פה אני מגלה שאני הווה מהווייתו. כלומר, איך הקדוש ברוך הוא היה יכול להתגלות בעולם דרך יופי, נכון? ככה הוא היה מחליט, נגיד. מה שמעניין אותי, היה אומר הקדוש ברוך הוא, אני מתגלה בעולם דרך היופי. יכול לעשות דבר כזה? יכול. אבל הוא לא החליט לעשות את הדבר הזה. הוא החליט להתגלות בעולם. מה זה הגילוי בעולם? דרך ההוויה. מה זאת אומרת דרך ההוויה? דרך החיים, דרך לחיות. זה מה שהוא החליט. יש גם יופי, אבל זה לא העיקר של הגילוי. הגילוי זה עצם העובדה שאנחנו חיים. זאת אומרת, הוא התגלה בעולמנו, הוא מתגלה בעולמנו דרך מנגנון החיים. ולכן הוא מהווה אותנו כל רגע. זאת התכונה האלוהית, שהוא מהווה כל יש. ככה הוא החליט לנסח את גילויו, דרך ההתהוות. ולכן השם שלו זה שם הוויה.
אם אתה איתו ואם אתה לא איתו, הוא מתגלב.
נכון, זה הגילוי שלו. זה השם, הוויה. תודה זה עדיין דיסטנס, כן? זרקת לי איזה עצם מרחוק, תודה רבה. לא, אני כל רגע הווה. למה? כי הוא מהווה אותי. זה הרבה יותר חזק, יש פה קשר קיומי, כן? בלי הדבר הזה אין חיים. הייתי אומר, כל רגע שאני מברך יותר, כשאני אומר ברוך, אני מחזק אצלי את הקשר הזה. כלומר, אני חי יותר. ולכן, כשהחיילים של דוד המלך מתו, כן? בכל מיני מגפות, והוא לא ידע מאיפה זה נובע, כן? מה הפתרון שהוא מצא?
לברך.
לברך 100 ברכות בכל יום. בסדר? מה זאת אומרת? הוא כאילו אמר לחיילים שלו, אנחנו לא מספיק מקושרים להוויה, לכן אנחנו מתים חז ושלום. אז בואו נוסיף ברכות. מה השם אלוהיך דורש מעמך, אל תקרא מה אלא 100. מהיום נברך כל אחד 100 ברכות. ואז ב100 ברכות האלה אתה מקבל 100 מנות של חיים. אינפוזיה של חיים. 100 זה מספר כולל, ואז אנחנו חיים יותר, ואז לא מתים.
ואז זה שלם.
נכון. ולכן זה הפתרון שדוד המלך מצא ברוח הקודש. זה עבד? כן. זאת אומרת, ככל שאתה מברך יותר את הקדוש ברוך הוא, אתה חי יותר. לכן אדם שלא מברך ביום, הוא כמו מת. כי הוא בעצם, כל הצינורות שמקשרים אותו לנותן החיים, אז זה צינורות, אבל לא זורם בהם כמעט כלום. זה רק מינימום של חיים. כל פעם שאני אומר ברוך, אני מפעיל צינור אחד. נגיד שיש לי 100 צינורות שמקשרים אותי לקודשא בריך הוא. כל ברוך אחד, אני מקשר צינור אחד שמתחיל להזרים נוזל אלוהי של חיים.
וזה נותן לו כוח גם.
ואז האדם מלא כוח.
כי את אותו עץ שהוא נמצא, כמו שאני אמרתי את זה כמה פעמים, כמו עץ שנמצא במרחק של עשרות קילומטר ממך. אתה עם הפרי שלו עכשיו, אתה מתחיל לברך, אתה נותן לו גם חיות.
נכון.
להמשיך להביא לך עוד נכון. לאותו עץ, אבל פשוט רחוק ממך.
נכון. נכון, זה בהחלט נכון. בזכות הברכה הוא יצמיח לשנה הבאה.
אתה נותן לו חיים, נכון. אתה נותן לו הוויה.
נכון. זה מובן העניין הזה של הברכה? בסדר? אז זה ככה צריך להבין ברכה. כמו שכתוב, בריתי הייתה איתו, מה זה ברית? קשר, קשר, נכון? בריתי הייתה איתו, החיים והשלום. בגלל שיש ברית, אז יש חיים ויש שלמות. החיים והשלום. ומחמד שבארץ ישראל הוא עיקר השלום. כלומר, איפה בעצם המכשיר הגדול של כל הצינורות האלה שמעבירים חיים? בארץ ישראל. על כן, שם עיקר הקדושה. כי עיקר הקדושה הוא שלום. זאת אומרת, זה ארץ של השלום, ארץ של השלמות. והשלום זה קודשא בריך הוא. ועל כן, עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך על ידי קדושת התענית. מה הקשר? התחלנו כבר עם התענית. בהתחלה הוא אמר שכדי לבטל מחלוקת, הכי טוב זה תענית. אז עכשיו הוא חוזר לזה. עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך על ידי קדושת התענית. מה? כי זה ידוע שעיקר קדושת ארץ ישראל נמשך מבית המקדש, מקודשי קודשים, ששם תכלית הקדושה העליונה. של כל העשר קדושות שבארץ ישראל, נכון? המשנה בכלים אומרת שארץ ישראל יש לה 10 קדושות. וככל שאנחנו כן, מתקדמים, אז הרזולוציה של הקדושה מתמעטת. בהתחלה, או להפך, בסגנון של המשנה, ככל שאנחנו מתקדמים יותר, אז אנחנו נוגעים לנקודה שכוללת עוד יותר. הנקודה שכוללת את כל הנקודות זה אבן השתייה. המקום שהיום מתחת קליפת הסלע. בסדר? שם זה בעצם כל הבניין, שם כל החיים, משם יוצאים החיים. כי קודשי קודשים מקודש מכולם, שאין שום אדם נכנס לשם, כי אם כהן גדול ביום הכיפורים. מה קורה למי שנכנס בעצם לקודש הקודשים?
והוא לא כהן גדול.
והוא לא כהן גדול, ולא שייך לעם ישראל.
הוא חורג.
הוא לא חושב שהוא חורג. חורג זה לא אכפת לנו. הוא ממית את עצמו. הוא לא יודע, הוא יכול ללכת אחר כך ברחוב, אבל הוא כבר מת. זאת אומרת, כל אדם שנכנס למקום הזה, כן, והוא לא שייך לאנרגיה של המקום, כלומר אין לו את הכלים לסבול, זה בדיוק כמו אדם שעובד בבית חרושת לאטום, ואין לו את הלבושים הראויים להיכנס לשם. אז הוא מקבל קרינה מסוכנת, שכבר הורגת אותו, למרות שאתה רואה אותו יושב בבר ושותה קפה. הוא כבר מת.
היה אחד כזה, עוזיהו. הוא עשה את זה. עוזיהו. עוזיהו, הוא היה מלך ממש רציני. הוא הגיע לממש גדולה, בהרבה, מבחינה כלכלית, צבאית, הכל. ואז הוא בא לכהן גדול והוא אמר לו, עכשיו אני אקריב. אז הוא אמר לו, עד כאן, כאילו, אני מדבר בלשני, כן. הוא אמר לו, עד כאן, אתה לא יכול, זה לא עבודה שלך, זה לא זה. וראינו בדיוק מה קרה. לא מתוארת שם ממש רעידת אדמה, והייתה רעידת אדמה, זאת רעידת האדמה, אני חושב, בין הראשונות שהיו בארץ, הכל בגלל לא.
אז מה זה אומר? שצריך השוואה. צריך השוואה, השתוות.
נכון.
בין האלמנט שעובד לבין המקום. זאת אומרת שכשאני נכנס למקום הזה, אני צריך לבושים מיוחדים, נכון?
כן.
זה כמו, ממש, כמו מרכז אטומי. הלבושים המיוחדים, מה הם? הלבושים של הכהן הגדול.
אצלו זה בא מתוך רום לב.
מה הם הלבושים האלה?
זה לא הבגדים.
מה?
זה לא הבגדים.
מה זאת אומרת זה לא הבגדים?
זה לא שהבגדים הם מחסנים אותו מלא למות שם.
גם. גם, הרי אם הוא לא נכנס בבגדים האלה, אם הוא נכנס בבגדיו, מה קורה לו?
זה נכון. זה פשוט, אבל...
מה, למה זה פשוט? זה לא פשוט
בכלל. לא צריך לתפס לבגדים, כי זה ודאי לא הסיבה שבגלל זה הוא מת.
מאיפה אתה יודע?
כתוב. היינו כהנים גדולים רבים שמתו, לא סיימו את שנתם.
זה לא אומר.
אחרי שהם נכנסו בבגדי כהן גדול.
זה לא אומר שבגלל זה הם מתו. אם הם לא היו נכנסים בבגדים, גם היו מתים. זאת אומרת שהבגד הוא גם כן אלמנט שגורם מיתה. זאת אומרת, אם אין לך את הלבוש...
הבגד גורם מיטה, גם כמו
שהזריקת
אדם גורמת מיטה, והשחיטה גורמת מיטה, וכל ההתעסקות ביום הכיפורים, הוא לא עושה את כמו שצריך, גורמת מיטה.
לא.
כן?
לא. לא. רק אם הכהן הגדול לא נכנס בבגדים המשתבים למקום הזה, אז יש גרימת מיטה.
השאלה אם
הבגדים... אם יש בעיה בחוץ, זה פחות חמור.
לא, בפנים אין, תעשו את עסקו בפנים.
בפנים אין שחיטה.
לא, יש זריקה, יש הקטורת.
לא. איפה יש קטורת בפנים?
בקודש הקודשים?
אין קטורת בקודש הקודשים.
בוודאי שיש, נכנסתי עם כל העבודה.
אין קטורת בקודש הקודשים, הקטורת היא בקודש.
אני כמעט בטוח שאני לא טועה. יש מחתה שמכניס.
אבל זה לא...
יש את החופן.
בסדר, אבל זה לא הקטורת עצמה. הוא מכניס את המחתה, אבל הקטורת איפה היא? איפה מזבח הקטורת?
רגע, יש קטורת של חיצוני ויש קטורת של הפנימי.
לא, הקטורת של החיצוני זה בעזרה. הקטורת של הפנימי איפה זה? בקודש, לא בקודש הקודשים. איפה ראינו קטורת בקודש הקודשים? אין קטורת בקודש הקודשים. בקודש הקודשים יש רק ארון עם שני קרובים. אין כלום, שום מזה.
הוא נכנס רק ואומר משפט אחד ויוצא.
רק כדי שיהיה מלא אשן.
נכון.
אין כתורת. מזבח הכתורת נמצא בקודש. נקודה בין השולחן
באחד
לבין
מזבח הקטורת, אבל יש גם את הקטורת של יום הכיפורים, זה חלק מהעבודה של סדר
העבודה. עוד פעם, זה מה שאני אומר לך, אבל זה לא המזבח, הוא נכנס עם המחתה, אבל הוא לא, הקטורת עצמה היא בחוץ, זה רק כדי למלא אשן.
את מה? את קודש הקודשים?
כן.
אני לא משתכנע, אנחנו...
כן, תבדוק. תבדוק.
יש בגמרא את כל הציורים האלה.
זה לא היה הדיון שלי, היה סביב
מסכת יומא.
הבגדים אמיתיים או לא.
אז הבגדים אמיתיים.
אני חושב, ברור שהבגדים אמיתיים, כי זה
חלק. יש גם בגדים שהם לא חומר.
מה?
יש בגד אולי שהוא לא חומר.
לא, יש בגד שהוא לא חומר, אבל יש לו ביטוי ממשי במציאות והוא חומר.
וזה ודאי.
אם הכהן נכנס בבגדי זהב לקודש הקודשים, אוי ואבוי. כן, הכהן צריך להיכנס בבגדי לבן. בגדי זהב זה רק בחוץ. בגדי זהב זה, זה, זה חיצוני.
מאוד מסכים שיש עניין בבגדים, גם רואים שהבגדים האלה לא יכולים להמשיך לשנה הבאה.
יפה, זאת אומרת שכל בגד הוא צריך להיות גם לפי המידות של הכהן, בצורה מדויקת ביותר. למה כל
הדברים? סור שיהיה חלל.
אני חושב שהתורה מבזבזת, לא יודע כמה פרשיות רק על הדברים האלה, על כלום. אלא מה? לומר לנו שהמידות החיצוניות, כן, תקרא.
נתן המחתה של זהב.
מחתה, נכון.
הוציאו לו כאפריקן ומחתה מלאה כתורת, דקה מן הדקה וחפה נמנה מלך אופניו, לא מחוקות ולא קדושות, אלא תפופות, ונתן לתוך הכף.
נכון.
ונותן בימינו מתחת הגחלים שבסלום כף הכתורת. זרז עצמו ונכנס לקודש הקודשים עד שמגיע לארון. והניח המחתה בין בדי הארון.
נכון.
ובית שני מניח אבן השתי כי לא היה, נכון? חפן כל הכתורת שבכף בחופניו, וצבר על הגחלים מצד מערב. הוא ממתין שם עד שמלא הבית כולו עשן. יש עבודת הקטורת בקודש הקודשים.
אמרתי לך שהקטורת עצמה הוא נכנס עם המחתה. זה אמרתי שאני...
נכנס עם מחתה לחוד וקטורת לחוד. והוא מניח את המחתה על אבן השנייה.
בסדר. לא, אתה אמרת לי שמזבח הקטורת...
לא אמרתי מזבח, אני לא טעיתי. אמרתי שיש עבודת הקטורת בחוץ, ויש עבודת הקטורת בפנים. וזה חלק מעבודת קודש הקודשים. ואם הוא לא יעשה אותה כמו שצריך, ברדק גדול.
זה אני מסכים. אני אמרתי לך שאין קטורת מבחינת המזבח בפנים. שמזבח הקטורת נמצא בקודש, הוא נכנס עם המחתה. אמרתי גם שבגלל שהוא צריך למלא את החדר עשן, זה כן.
לא היה לי ויכוח איתך, אני רק הסברתי שחלק מעבודת הכהן והכיפורים זה לעשות את הקטורת כמו שצריך. זה הייתה אחת העבודות הכי קשות
שהייתה לכהן הגדול. עכשיו תגיד לי אתה, מה זה הקטורת?
זה כבר...
זה לבוש. זה לבוש. מה זה לעשות פעולות? כל פעולות שאנחנו עושים זה לבושים. זאת אומרת, אם הלבוש... הלבוש זה לא רק חולצה ומכנסיים, זה הביטוי שלי. עכשיו אני מדבר, זה לבוש למחשבתי? כן. אז אם העבודה שלי מתאימה לאנרגיה שנמצאת באותו מקום, אם זה במכנסיים שאני לובש, ואם זה בפעולות שאני עושה, כל זה נקרא לבושים. אז אני חי. ברגע שחז ושלום האדם עושה דבר שהוא הפוך מהאנרגיה שנמצאת באותו מקום, אז הוא מת.
ועובדה שזה קרה.
בסדר? אז... כשאני מדבר על לבושים, אני מדבר על כל הפעולות החיצוניות שהאדם עושה, כי הכל פעולה חיצונית, בסופו של דבר.
תנועות ופנימיות.
כן. אז הלבושים הם גם כן תנועות, הם גם כן מעשים. זה נקרא לבושים. הלבושים שלי צריכים להיות מדויקים מאוד, כמו שהבגד שלי צריך להיות מדויק ומהודק לגופי. הדוק לגופי. אם לא... אם יש פער ביני לבין כל מה שאני עושה לבין האנרגיה שנמצאת באותו מקום, אז יש חס ושלום, כן?
פירוט כזה.
חוסר השוואת הצורה. וברגע שיש חוסר השוואה בין הצורה שלי לבין הצורה שנמצאת באותו מקום, יש בעיה. זה כמו איך אתה מתנהג בבית הכנסת. למה יש הלכות מיוחדות לבית הכנסת? כי זה מקום קדוש יותר מאשר בחוץ. אז בחוץ אני יכול ללכת עם פיג'אמה ונעלי בית, אבל בבית הכנסת לא. בסדר? בחוץ אני יכול לדבר דברי חול, בבית הכנסת לא. למה? כי אני צריך להשתוות לצורה של המקום. אז המקום גורם. אז בקודש הקודשים, בגלל שהוא המקום בראשיתי, אין שם הושתת כל העולם, לכן המקום גורם. כן, זה מובן. לכן, ומשם מבית קודשי הקודשים, משם ממשכים כל עשר קדושות של ארץ ישראל, ומשם כל קדושת ארץ ישראל. ולבית קודשי הקודשים לא היה נכנס שום אדם, כי אם כהן גדול ביום הכיפורים, שאז הוא יום התענית הקדוש של יום צום הכיפורים. כלומר, כל מה שהרב עכשיו עשה זה רק
של התענית.
כדי לחזור לתענית, יש לו עניין בראש, שהמחלוקת מתבטלת רק על ידי תענית. וממה הוא בא להוכיח לך את זה?
אתה מבטל את עצמך.
מיום הכיפורים. זאת אומרת, שהוא אומר לך, הנה עובדה, שביום הכיפורים אנחנו חוזרים לשלמות. כי זה יום הכיפורים, זה יום הכפרה של כל עם ישראל. ואנחנו באחדות אחת. כן. ימים יוצרו ולא אחד בהם. זה יום הכיפורים. כלומר, יום הכיפורים נקרא יום אחד, מיוחד.
יומה.
יום האחדות, מסכת יומה. כן, היום המיוחד, ולכן מה גורם לדבר הזה? עצם העובדה שאנחנו ביום הזה מתענים. זאת אומרת, התענית שביום הכיפורים היא בעצם המנגנון שמאפשר לנו לגלות ביתר סף את האחדות שהיום הזה משדר. נמצא שכשהיו צריכים לקנוס לקדושה העליונה של ארץ ישראל, שמשם כל הקדושות של ארץ ישראל, שהוא בית קודשי הקודשים, לא היה אפשר לכנוס לשם קים על ידי תענית. למשל, אנחנו זוכרים את רבי זרע, נכון? רבי זרע כשעזב את הגלות, כשעזב את בבל ועלה לארץ ישראל, מה הוא עשה? התענה 100 תעניות. בשביל מה? אז כאן הרב נותן לנו ברמז שזה בעצם המנגנון הפנימי של ארץ ישראל. שהמנגנון הזה, אתה חייב לבוא נקי. אתה חייב להתנקות כדי להגיע לרמה של המקום הזה. כי המקום גורם. יש למקום איכות מיוחדת משלו, מבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא הנחית עליו. כן, קדושה.
אני לא מבין.
מה?
אמרנו שהברכה מביאה חיים. נכון. התענית זה... מונעת ממני את הצורך, את העניין של הברכות עליו.
כן, אבל...
זה, אז זה כאילו דבר ויפוחו.
נכון.
אז עכשיו...
יפה. אז עכשיו צריך להבין משהו גדול מאוד. כשאתה מדבר, אתה חי, נכון? כי האדם הוא בעצם מדבר. איך נקרא אדם?
רוח ממלא.
רוח ממלא לה. שלב א'. שלב ב' עכשיו. לפני שאתה מדבר, מה אתה עושה?
חושב.
שותק. נכון? כלומר, איפה שורש הדיבור?
בשתיקה.
זה בדיוק העניין פה. זאת אומרת, שלמרות שכל הבניין שזז, שחי, שמברך, שאוכל, שמתמלא בחיות, זה בעצם החיים. אל תשכח שהשורש לזה זה דווקא המקום השקט, הריק, שאין בו את הדבר הזה. ככה זה בכל דבר ודבר.
אתה צריך יום אחד בשנה שאתה מייחד אותו בכל...
אתה חוזר, אתה כאילו ריסט. אתה מאפס את כל המנגנון לפני שאתה מתחיל לאכול. אתה צם לפני שאתה אוכל. אתה שותק לפני שאתה מדבר. בסדר? אתה... השקט שלפני הקונצרט... יותר חשוב אפילו מהקונצרט עצמו. לפני שמתחילים מוזיקה, כן? אז המתופף עושה ככה. והשקט הזה שלפני, יש בו כבר את כל המוזיקה שתבוא. רק אתה לא במנגנון לשמוע את זה. אז אתה חושב שזה עוד לא התחיל. וכשסיימת את כל המוזיקה, מה אתה שוב עושה? זאת אומרת שהדיבור, שהאכילה, שההליכה, שהחיים, שהברכה היא תמיד בין שתי שתיקות. שקט שלפני ושקט שאחרי.
גם בטקסט שלנו, שאתה קורא בתורה.
תמיד.
מה זה הפסק?
תמיד.
מה זה היה אתנח?
נגיד לכם
סוף. מה זה הזלגריש? מה זה הכל, הכל, הכל. אם אתה לא, אם היית קורא את זה ככה, לא היית מובן, לא היית ברור, לא היית חי.
נגיד לכם סוד שאני חי אותו עם מורי ורבי, הרב צוקרמן. הקטע שאני הכי אוהב בשיעור, זה כשהוא מגיע, יושב, וכולם מחכים. ואף אחד לא אומר מילה. אין כלום עדיין. אני מרגיש כבר את השיעור בתוך השקט הזה. הוא עוד לא התחיל לדבר בכלל. הוא רק מסתכל ועושה ככה. במשך דקה אולי, לפעמים זה נמשך לשתי דקות, שלוש דקות, זה המון זמן. וכל השיעור נמצא כבר שם.
כי הוא מאבד. אתה חייב את הקטע הזה של...
אז יש...
גם כשאתה רוצה לכתוב משהו, אתה רוצה להקביע משהו.
מה יש לפני? דף לבן. לפני הכתיבה יש את הדף הלבן.
אתה חושב.
אז זאת התשובה שלך. זאת אומרת, גם אם התנועה מראה לך חיים, תדע לך שהתנועה הזאת קיימת בחוסר תנועה שקדמה. ובמנוחה שתהיה אחרי. זה השבת. מה קרה לפני בריאת העולם? מה היה לפני בריאת העולם?
תקיעה.
שבת, יפה, כמו תקיעה. מה היה בסוף הבריאה? עוד פעם שבת. אז שבת קדמה לעולם, ושבת באה אחרי כל הבריאה כולה. זאת אומרת שכל העולם שלנו עטוף בשתי שבתות. בשתי בחינות של שקט. ככה צריך לראות את החיים. שקט שלפני ושקט שאחרי.
אומרים שלפני שאתה נכנס הבית אחרי יום העבודה, אל תיכנס מיד.
נכון.
שבתוך האוטו, קבל את המנוע, תוריד את הזה, קח לך איזה פסק זמן של כמה דקות ותיכנס, בואי איך זה עובד.
נכון. אבל קשה לנו, תשים לב שקשה לאדם.
משהו, אתה כולך פורט.
אתה מיד רוצה, מיד רוצה להיכנס לדברים, תמיד. יש לנו התפרצויות כאלה. עשיתם פעם איזה עיסוי רפואי? כן. אחרי העיסוי, המעשה אומר לך, תישאר, תנוח. כמה זמן אתם נחים? 10 שניות, אחרי זה אתה קם. אתה לא מסוגל להישאר יותר. איבדנו את היכולת הזאת של השקט. אנחנו תמיד חייבים להכניס כדי למלא את האוויר, שלא יהיה חס ושלום איזה רק של שנייה. בחורים צעירים באים, בעניינים של שידוחים, מבקשים ממני, וואה, אני מתבייש, יצאתי עם הבחורה הזאת, ולא דיברנו איזה 3 דקות, ככה, היה איזה שקט. אמרתי, נו, אומר לי, וואי, חשבתי שכל העולם חרב, זהו, אין מה להגיד כבר, הכל שקט. אמרתי לו, זה בסדר, אל תדאג, השקט הזה יש בו המון. אתה לא חייב למלא את האוויר כל הזמן בדיבורים, בדיבורים, בדיבורים. אתה לא יכול, תנשום. אתמול הייתי בהרצאה, יצאתי באמצע ההרצאה. המרצה לא הפסיק לדבר אפילו בנשימה ובמהירות כזאת שאתם לא מבינים.
זה בר כוכבה?
רק הוא התחיל לדבר, לדבר, לדבר. הייתי לא חשוב, באיזה הרצאה שם אצל הבנות באופרה. הבן אדם דיבר לפחות 1.5 שעות, נון סטופ, בלי לנשום אוויר. וכבדיחה, באמצע השיעור אומר, טוב, עכשיו אני אדבר יותר מהר. כי עד עכשיו דיברתי באיטיות, כולם התפרצו בצחוק, כן? בולע מילים, הכל נכנס, האדם חכם מאוד, יש לו מה להגיד. אבל זה יותר מדי, זה אוברדוז. כן, אז אני קורא לזה בתורה אוברדוס. שיותר מדי, זה יותר מדי. תשתוק, תן אווירים, תן חמצן.
אני יצאתי פעם מההרצאה הזאת, חשבתי שאני משוגע. אתה תלוף בר כוכבא, הוא מדבר ככה.
כן?
הוא מכיר, עכשיו דיברתי מהר, הוא מדבר יותר לאט. הוא מתאר קרבות, הוא מתאר...
נכנס לכל מיני איזה, מספר לנו סיפור, שאתה תראו שאתה גם שעות עבדו, ככה, כמו שאני אומר לכם, ככה, 1.5 שעות, בלי לנשום. אני לפעמים, אני הייתי, במקומו הייתי עושה, כן, כן, ככה לנשום איזה... ומעניין, כן? דהיינו על ידי תענית של יום הכיפורים. כי מאחר שעיקר קדושה נמשכת בארץ ישראל מבית קודשי קודשים, היא בחינת שלום שהיא כלליות הקדושה. על כן לא היו יכולים לקנוס לשם לבית קודשי הקודשים להמשיך קדושה זאת, כי אם על ידי התענית של יום הכיפורים. זאת אומרת שכל המציאות, כל השנה, כל הכוח מתחיל בשקט. כל האכילה מתחילה בצמצום. בסדר? זה בדיוק העניין. כל האור מתחיל בחושך.
הבחירה בחיים מתחילה במסירת נפש.
בדיוק. תשימו לב שזה כאן מנגנון מאוד חשוב. כל הגאולה מתחילה בגלות. לכן אומר המהר"ל, אם אתה לא לומד על הגלות, אתה לא תבין כלום על הגאולה. כי אי אפשר להמשיך שלום, כי אם...
סליחה? דווקא ביום כיפור לפני הצום יש אכילה.
נכון. נכון. זה אכילה של הכנה לשקט. הכנה לצמצום.
15 עודות.
אז ההכנה לצמצום, כל האוכל בתשיעי...
זה ההפך עם מה שאמרת.
לא. כי זה לא מתחיל לפני.
הצמצום לפני הפרצות.
בוודאי.
הצמצום לפני האכילה.
צמצום לפני האכילה שתבוא אחר כך.
ופה היא האכילה לפני השקל. לפני התענית.
כי אתה חושב שהשנה מתחילה לפני. אני עכשיו מגלה לך שהשנה מתחילה שם.
איזה שנה?
השנה. השנה, הזמן של השנה מתחיל באמת, דה פקטו, ביום הכיפורים. לכן כל מה שאתה עושה לפני זה בכלל לא שייך לזמן. עשרת ימי תשובה הם לא בגדר של זמן, מדרגה אחרת לחלוטין. אז גם כשאתה אוכל בתשיעי, כן, מה אומרת הגמרא? מעלה על הקבר כתוב כאילו התענה. תשים לב, אבל מתי מתחיל באמת הכוח, האנרגיה של השנה? דווקא בצמצום. אז זה שאתה חלש, זה שאנחנו חלשים, שאנחנו חייבים לאכול לפני, זה סיפור אחר. שוב פעם, זה לא סתם חולשה, יש בזה עניין. אבל ההתחלה מתחילה תמיד בחוסר של הדבר הזה, באי עשייה של הדבר הזה, בדבר שאני להפך מגדיר אותו כאילו כחיסרון. חייב להתחיל בצורה כזאת, אי אפשר אחרת. אתה לא יכול להתחיל בתנועה, אתה חייב להתחיל בהכנה. כן, לפני שהאנשים הרצים, כן, הולכים לרוץ, לפני שיורים, אתה רואה את כולם ככה, איזה 15 שניות של שקט, נכון? אתה שומע איזה משהו כזה, אופ, כולם ככה כמו נמרים, מתחילים לרוץ. כל הריצה שלהם, איפה הייתה? בשקט, ב-15 שניות האלה של הריכוז שלפני הריצה. ברגע שהם מתחילים לרוץ, זה כבר, אתה כבר בתוך התלם.
אתה יכול להוסיף למתודה, שאם הם יצאו לפני, מקסימים.
נכון. נכון. ותמיד, כן, יש אחד שרצה יותר מדי להזדרז, לא לקח את הזמן, לא חיכה באמת ליריעה, נפסל. ולפעמים זורקים אותו מהזה, הוא כבר לא יכול. כן, לא יכול לרוץ יותר. אתה לא מקפיד על השקט שלפני. אדוני, אין לך מקום פה. בכל החיים שלנו, תשימו לב שזה עובד. בכל מיני תחומים בחיים שלנו, ככה זה. תמיד, תמיד, תמיד יש את הרק לפני המלא, ובסוף המלא חוזרים לרק.
האמת היא שגם רוב העם מתענה...
זה לא רק, כן? אני אמרתי רק כדי להמחיש. כן.
רוב העם מתענה ביום כיפור. אמנם אפילו לא באים לאכול, לא באים להתפלל, אבל התענית באמת רואים שרוב העם...
עכשיו, בצבא להגיד, מה זה התענית הזאת? כן.
מדבר על חילונים...
מה זה התענית? זה לא סתם להתענות. למה לא אוכלים ביום הכיפורים?
זה קורה לזה מקום.
אתה נגמלך.
אין לבושים ביום הכיפורים. זה משהו עליון.
יפה. זאת אומרת, זה הרק. זה המשהו עליון. זה כאילו שאין לך לבושים. זה כאילו שאתה עירום לפני כל האכילות של השנה.
זה בטקסט.
נגיד יותר מזה. איפה גנוזה כל האכילה של כל השנה שלך? איך תאכל? מה תאכל, הבריאות שתהיה באוכל, איפה זה? בצום של יום כיפורים. ככה צריך לראות את הדברים. איפה נמצאת כל הברכה של העבודה שלך בשבוע? בחוסר עבודה של שבת.
שפע.
איך יכול להיות ששבת שאתה לא עובד, זה מקור הברכה של כשאתה עובד?
כי היא
איך? זה בדיוק אותו עניין. מקור הדבר זה דווקא כשאתה בהתחלה מתחיל בשקט שלפני הדבר הזה. אז קח את הזמן, יש לנו פה מפתח מאוד חשוב.
היווני, לפני שאתה יווני עושה... לא יכול להבין את זה.
מה?
יווני לא יכול להבין את זה. למה? יווני, אדם יווני.
תסביר לי, למה?
כי הוא עובד על היגיון, הוא אומר מה זה, לא הגיוני,
נכון.
לא מתיישב לי.
נכון.
אני צריך להרוויח, אני צריך לעשות, אם אני לא עושה, אני מפסיד.
אוקיי.
זה היגיון.
נכון.
אז אדם הגיוני לא מבין את השבת.
אני מסכים. יקבל. ולכן, כל פעם שאתם באים לאיזשהו מקום, אתם נכנסים לישיבה, אתם נכנסים לעבודה, אתם נכנסים לכל מקום שתיכנסו, אתם צריכים דקה, שתי דקות, של שקט, של ריכוז, מה אני הולך לעשות היום. כשאתה נכנס לבית הכנסת, אתה לא יכול להתחיל להתפלל בדרך אל הדוכן. אתה צריך רגע של שקט, לפני שאתה מתחיל את התפילה.
תרמוד, תשתחווה,
תעשה... יש מנגנון של הכנה. אני נכנס לסטודיו, אני לא יכול להיכנס מיד לקפוץ על המברשות שלי, על המכחולים שלי, על הצבעים שלי, אני מתנפל, זה נקרא התפרצות. אני צריך קודם כל לשבת בשקט, להסתכל מה אני עושה היום פה. כן, זה מפתח להצלחה בכל מיני תחומים.
גם בנושא של האכילה עצמה.
גם בנושא של האכילה.
כשאתה מגיע לשולחן, לא ישר
נטילת ידיים.
בדיוק.
אתה שותק, כולם שותקים.
נטילת ידיים.
נטילת ידיים, אתה שותק, מחכה שיבוא. השקט הזה שלפני האכילה, יש בתוכו כבר את כל האכילה. צריך לקחת את הזמן הזה, הוא חשוב מאוד. וכשאתה מרצה, אני אומר לכם את זה, מתוך ניסיון הקצר שיש לי בתחום, שזה חשוב מאוד לשבת ולהסתכל על כל הקהל. מי נמצא מול העיניים? ולא לבוא... עם הטקסט ככה, לא להסתכל על אף אחד ולהיכנס עם הטקסט. כן, פעם קיבלתי במייל איזה סרטון קטן של רב בישיבה שבא ללמד. עכשיו, אתה רואה שהרב עומד בסטנד ככה ואתה רואה ידיים של התלמידים, אתה מנחש שזה התלמידים, כל אחד בא, שם לו מכשיר ליד ה... סטן, ולוחץ על הכפתור כדי להתחיל להקליט. אז אחד, עוד אחד, אתה רואה עוד יד אחת, עוד יד אחת. הוא לו מלא 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 מכשירים ככה, הוא עוד לא התחיל לדבר. אז הוא ככה, אנחנו רואים רק אותו, ואת הידיים של התלמידים. בסוף הוא מרים את הראש, אין אף אחד, השאירו לו כולם את המתליך. מה הוא עושה? לוקח גם הוא מכשיר, לוחץ על הכפתור והולך. אף אחד לא מדבר עם אף אחד, זה העולם שלנו, כן? אז צריך להיזהר בדבר הזה.
הורידו את בערוץ שבע, איזה קטעים, איך זה רואה, איך זה מצחיק.
אז זה סוד, מה שלמדנו עכשיו, תדעו לכם שזה סוד. הסוד זה השקט שלפני הפעולה. לפני שאתה פועל, תהיה בריכוז, תהיה בשקט. קח את הזמן של השקט הזה. הוא הכרחי ביותר. הוא יביא לך את כל הבניין שאתה תעשה אחר.
כמה שאנשים יותר יודעים לחיות שקט, ככה העשייה שלהם יותר
מבורך. נכון, נכון. העשייה יותר מבורכת לפי השקט שקדמנו. בדיוק ככה. עכשיו, השקט הזה זה לא ריקנות, כן? זה יירות. זה מלא דמלא. אבל זה השקט שלפני. זה הבניין. כן, צריך ל... כאילו לתאר את הבריאה כשקט גדול לפני ההתחלה של העשייה.
קרוב משפחה שלהם נכנס לכל הכפר, זאת אומרת, מה זה השקט הזה?
יש אנשים שמשתגעים משקט, אתה יודע?
אתם סוגרים להיות בחיים האלה, אתם סוגרים לחיות פה.
יש לי, הסוכנת שלי, כן, בציורים, היא חייבת לחיות
במרכז, לא, עם אי תנועה באמצע, אם היא יכולה לחיות ככה, כל היום מכוניות, אם אין לה את זה, היא משתגעת. היא נשארת בכפר, היא לא יכולה לסבול להישאר יותר מרבע שעה. היא באה אומרת, טוב, מה עושים? אין רעש פה, אין כלום, לא קורה כלום. תרגעי, פה זה משהו אחר, זה מדבר. הכל מדבר אבל בשקט. צריך להסתגל לזה, זה לא פשוט מאוד, אנשים משתגעים. אנשים שרגילים לרעש. מה?
לא נדמים בלילה,
נכון, מהשקט, השקט עושה להם רעש יותר מהרעש. ותשימו לב לאנשים, יש אנשים שהם לא יכולים לחיות בלי רקע. או של דיבורים, או של טלוויזיה דוקה, או של משהו. תמיד צריך משהו שיהיה בו.
זה מעייף את הגוף,
זה לא מעייף, הם חושבים
לאיזה.
זה החיות שלהם.
איך אתה יכול, איך?
כולם, תסתכל את
הילדים. אוזניות, תסתכל, איך? כולם
אוזניות. איך קוראים לאוזניות החדשות עכשיו? דיפס.
זה כבר לא יודע.
דיפס קוראים לזה עכשיו. הוציאו אוזניות, חבל על הזמן. אתה נכנס, אתה שם את זה, אתה מנותק מהעולם, אתה שומע מוזיקה ברמה שבחיים לא... אתה חושב שהמתופף הוא לידך פה. עוד מעט אתה לוקח את המקל ועושה ככה, אתה. שאלתי את הילדים, אמרתי להם, מה אתם זה? נתן לי, אומר לי, תשמע, באמת, חבל על הזמן. מה עושה הילד הזה? מתנתק מכולם, אבל יש לו רעש כל היום, כל היום, כל היום, חשוף לרעשים, לקולות, לדברים. תן לו שקט, וואי, משעמם, משעמם. חמש דקות שלא עושים כלום, חייבים לעשות כל הזמן משהו. משעמם. אני בחיים שלי לא אמרתי את המילה משעמם לי. בחיים לא אמרתי מילה כזאת. אתמול הלכתי לאופרה, כמו שאמרתי לכם, הגעתי חצי שעה לפני, הבת שלי אומרת לי, וואי אבא, סליחה, אני בנווה צוף, אני צריכה להגיע לאופרה, אני לוקחת טרמפ, אני מגיע, סליחה שבאת בזמן ואני לא פה. אמרתי, זה בסדר, אני לא משעמם לי. כן? היא באה, מצאה אותי בחדר אוכל, כותב, מכין שיעור בשקט. אמרתי, וואי, דאגתי שלא יהיה לך מה לעשות, אבל דמיינתי אותך עם הלורד הצרוף שלך. אמרתי, לאטו, אני לא משעמם לי אף פעם. אני יכול לחכות שעות בתור לרופא או בתור לאיזשהו מקום. לא אכפת לי, אני מסיים איזה 20 דפים של שיעור מכיל, לא אכפת.
כי אתה הולך עם זה...
הכי כיף לי במטוס. אני תקוע, אין לי על ללכת, אני חייב לקרוא, ללמוד. ברכבת, במכונית, כשאני לא נוהג. זה, הדברים האלה צריך לבנות אותם.
זה השקט. שיעור לילה.
שיעור לילה, כן.
מוצא שבת.